טוב, כשהרב גולדשטיין ביקש ממני לדבר על נושא התפילה בראש השנה ויום הכיפורים, אני אומר לכם את האמת, מצאתי את עצמי נבוך, כי אני לא בטוח שאני יודע מה זו תפילה, או יותר נכון, אני יודע מה זו תפילה במובן של המילים הכתובים בסידורים או במחזורים. אני אינני משוכנע שאני מבין מהי מהות התפילה, מה התוכן הפנימי של התפילה. בכל זאת, אני אשתדל יחד איתכם, בעזרת המקורות, אני בטוח שלא נספיק את כולם, לעבור ולהבין קצת יותר מה משמעותם של המילים הכתובות על גבי הסידורים והמחזורים, ואני לא אתעכב דווקא על תפילת ראש השנה ויום הכיפורים, כי תפילות יום ראש השנה וכיפורים, מבחינת תפיסת העולם הפנימית, העמוקה, היסודית של התורה, של חז"ל, היא מעבר ליכולת השכל שלנו להבין אל המעט שבמעט. אבל הם, שתי התפילות, סליחה, הזמנים הללו, ראש השנה וכיפור, הם השיא של תפילות כל השנה. על מנת שרק ניכנס לאווירה, בדף הראשון שלפניכם ולא על המסך, קיבלתם את הפיוט שמוכר לכולם, או שאמרו אותו בראש השנה, או בקהילות אחרות שנוהגים לומר את זה רק ביום כיפור, אבל כולם מכירים את הפיוט ונתנה תוקף. ואני לא רוצה להתעכב כי אתם מכירים אותו, אבל בהיבט קצר, מהיר, הייתי מבקש מכם דקה אחת, באמת דקה, להתבונן רגע וכל אחד ינסה להרגיש איזה מילה, משפט, רעיון שתפס אותו. לעבור ככה ברפרוף על, על הפיוט, ונתנה תוקף, קדושת היום, כי הוא נורא והיום, ככה מי שיש לו מקורות בידיו, שיסתכל רגע, מנסה להגיד, אופס, התחברתי, נגע בי. אוקיי, יש לכולם? כל אחד תפס משהו, מי שתפס תפס, מי שלא לא. רבותיי, יש שורה אחת בפיוט הזה שכל שנה ושנה גורם לי לזעזוע. כאשר אנחנו רואים את הפיוט, אני יכול להבין את חלקו השני. כאשר מדובר על בני אדם, גזרות שהאדם מביא על עצמו במעשה. ואז מי בזה ומי בזה ומי בזה ומי בזה, זה קשור לאדם. אבל אם נתבונן רגע בפיוט הזה, יש משפט אחד שמעורר בי שאלות גדולות וצורך לברר. בפיוט נאמר, ומלאכים יחפזון, וכילו רעדה יוחזון, ויאמרו, הנה יום הדין, לפקוד על צבא מרום בדין. והשאלה הגדולה היא, שעולה אצלי, ואני מקווה שעכשיו נעורר זווית מחשבה אצלכם, ממה הם פוחדים? הרי המלאכים עושים מלאכתם נאמנה, לא בעלי בחירה, וכל ציווי שהקדוש ברוך הוא מצווה אותם, הם עושים בשלמות. ממה הם פוחדים? ממה אכיל? ממה הרעדה? על איזה צבא מרום לפקוד? על שום מה? ובמילים אחרות, מה הלחץ הזה? מה קורה שם למעלה? מה הבעלה הגדולה שרצה בעולמות העליונים על ידי משרתי עליון שאין בהם שום פגם, שום חטא, שום עניין שצריך לשוב ממנו? אולי מוכר לכם מאמר חז"ל, אלמלא חוקות שמיים וארץ שאנחנו שומרים ומקיימים את המצוות, העולם היה חוזר להיות תוהו ובוהו. כל מציאות העולמות העליונים הם בעבור האדם התחתון, עבורנו. ואם אנחנו לא עומדים בתנאים המצופים, המחויבים, המצווים על ידי הקדוש ברוך הוא, חוקות שמיים וארץ לא שמתי, וממילא הם מתבטלים וכל מציאותם מתבטלת. אז חילו רעדיו יוחזון ויאמרו, הנה יום הדין, זה יום הדין שלנו, שאנחנו משפיעים על העולמות העליונים. וחילו רעדיו יוחזון מבני האדם שנמצאים כאן. זאת אומרת שאם אנחנו נרצה או לא נרצה, אם נרגיש או לא נרגיש, אם נבין או לא נבין, כל מעשה שאנחנו עושים כאן, הרי הוא כמשל הבעל שם טוב שמובא בשמו, שכשאדם מזיז אילן גבוה ונותן מכה בגזעו, העלה האחרון בראש הצמרת יש לו תנועה קלה, אבל הוא זז. אנחנו לא מרגישים דבר וחצי דבר, לא רואים שום דבר, אבל כל המערכת הזו של העולם בידינו, במעשינו, במחשבותינו, בדיבורינו. על מנת שנבין עוד קצת לעומק, כל אחד ואחד קיבל אות. יש לי בקשה, 30 שניות, זה לא הרבה. תצטרפו, כל אחד רגע ירים את האות כלפי מעלה. יפה. תסתכלו על האותיות. האם לאות שאתה מחזיק בידך יש משמעות? ישנה משמעות? מה? איזה אות יש לך? מה זה? מה זה? מה זה? אוקיי, שלב הבא. כל שניים, שלושה, תחברו את האותיות זה לזו, תנסו למצוא מילה מוכרת בעלת משמעות. בעלת משמעות. מצאתם מילים? אוקיי, בואו, ניקח רק דוגמה. כן, איזה מילה מצאת? איך? ברז. עוד אחת אין לה משמעות. אח, יפה, עוד. יפה, שימו לב. תודה, תודה. יפה. רבותיי, רבותיי, בלי משים ובלי מחשבה תחילה, אתם יודעים מה עשיתם עכשיו? עשיתם מה שמכונה בפנימיות התורה ייחוד. זה ייחודים. הייחודים הם לחבר אות לאות, כי כל אות בפני עצמה אין לה משמעות. אבל כאשר מחברים אות לאות מקבלים מילה, וכשמקבלים מילה יש לזה משמעות. והנה עשיתם פה בלי בכלל מחשבה ייחודים, ייחדתם אות לאות וחיברתם, ומזה קיבלתם עולם שלם. כאשר הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו, הוא ברא אותו באמירה, ויומר אלוקים יהי. כלומר, השימוש באותיות בהם נראו העולמות, ולשון הקודש על ידה נברא העולם, על ידי האות א' שהצטרפה לב' ונהיה אב, וג' הצטרפה לד' ונהיה גד. וכשהצטרף אמירתו של הבורא למילה אור, אז החיבור בין האלף ואב והרש יצר אור, הפך אותו למציאות שאנחנו רואים אור. כי לפני כן היה אור בכוח ולא בפועל. כשאנחנו עומדים לפני התפילה, אם אפשר פה לתת לי מסך, כשאנחנו מדברים על נושא התפילה, זאת התפילה. התפילה משמעותה לחבר, לחבר בין המילים שאנחנו אומרים ומוציאים מפינו אל המציאות הגשמית כאן ולמשמעות הרוחנית בעולמות עליונים. אני חושב שבין היושבים כאן וברוב היושבים על פני תבל אין מחלוקת שהאדם שונה מכל בעלי החיים במוטיב אחד מרכזי, וזה הדיבור. כמו שאומר האונקלוס, ויפח באפיו נשמת חיים, אומר האונקלוס, רוח ממללה, כוח הדיבור. זו מעלתנו. מעלתנו על כל הנבראים כולם. זאת אומרת שבדיבור שלנו יש כוחות עצומים שאנחנו אולי לא מכירים, אבל הם קיימים. ניתן דוגמה. בגוף האדם יש רמח איברים ושסה גידים. כל איבר וכל גיד, כך מובא בגמרא ובחז"ל בכלל, לכל איבר וכל גיד יש מצווה שמחיה אותו. ממנה הוא מקבל את הכוח הרוחני לפעול. אנחנו יודעים לזהות? כמעט ולא. אבל זה עובדה, זו קיימת. בכל איבר ובכל גיד, הנשמה היא זאת שנותנת לו את הכוח הרוחני לפעול. אנחנו יכולים לזהות איזה איבר ואיזו חלק מהנשמה נותן לו? לא. אבל זאת עובדה. ממילא אני רוצה ברשותכם, אני פה אשתמש במסך, אתם תסתכלו במקורות, מי שנוח לא יוכל להסתכל במסך, אבל נתחיל. כשאנחנו מדברים על נושא התפילה, אנחנו לא יכולים להתעלם ממה שנאמר בספר דברים, והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי, אשר אנוכי מצווה אתכם היום, לאהבה את השם אלוהיכם ולעובדו בכל לבבכם ובכל נפשיכם. הגמרא, כמו שמונח לפניכם מקור מספר 2, מסכת תענית, איזו היא עבודה שהיא בלב, ואומר זאת תפילה. ועבודת הלב, זה אומר המחשבה לפני הדיבור, ההתכוננות לתפילה, ההבנה שאני עומד, וברגע שאני מוציא מילה אחת מפי, אני מייחד את שמו של הקדוש ברוך הוא דרך האותיות, ואני בונה עולם. וכשאני אומר ברוך, אני בניתי עכשיו ברכה. זאת לא אמירה בעלמה. כשאני אומר אתה, אני בונה עולם. יש לזה משמעות מעשית, עכשווית. היא לא נראית לעין אולי, אבל היא קיימת. אם אנחנו נעבור, למשל פה, למקור מספר 3 בתלמוד הירושלמי, הגמרא אומרת כך, כתיב לאהבה את השם אלוהיכם ולעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם, וכי יש עבודה בלב. איך אפשר לעבוד בלב? אנחנו יודעים שיש עבודה בידיים. אומרת הגמרא הירושלמי, מה זו? זו תפילה. וכן הוא כתיב לאהבה את השם אלוהיכם ולעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם, סליחה, ופה מביא את המקור מספר דניאל. כלומר, אנחנו רואים שכל מהות התפילה היא באה מן הלב. כלי הדיבור שאנחנו מוציאים מפינו את המילים, זה השלב הבא. זה השלב שבו המחשבה הפנימית של האדם באה לידי ביטוי בכוח הדיבור, בכוח האותיות שהוא מוציא מפיו. אם אתה יכול בבקשה להרים עוד, במקור מספר 4. הזוהר הקדוש, במקור שלפניכם, בהקדמה מדבר על האותיות שמיוחסות למאמר שאמר רבי אמנון הסבא. אומר הזוהר הקדוש, כתבעה קודשא בריך הוא למעבד עלמא. כאשר הקדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולם, כל עטוון הוו סתימין וטרן אלפין שנים. הם היו נסתרים. כמה שנים? 2,000 שנה. היו נסתרים. הוא ממשיך הזוהר ואומר, עד דלא ברא עלמא, הווה מסתכל קודשא בריך הוא והשתעשעה בהו. הקדוש ברוך הוא באותיות היה בונה עולמות, אולי זה כוונת הפסוק, בונה עולמות ומחריבן, לא ניכנס לזה עכשיו. אבל ממשיך הזוהר הקדוש ואומר, כתבעה למברי עלמא, כאשר הוא בא לברוא את העולם, עטו כל עטוון קמי, מסופה הרשעיו. כל האותיות עומדות לפניו, מהאותיו שהיא האחרונה ועוד א' הראשונה. ורבותיי, מישהו מכם יכול לזהות לי תפילה שמסודרת על סדר א' ב'? כן. אשרי שבטיך, נורא פשוט, נורא קל. אל אדון הכל המעשים. מישהו יכול לזהות לי תפילה שמתחילה הפוך? תיקנת שבת, רצית קורבנותיה. מישהו יכול לתת לי הסבר הגיוני? למה דוד המלך מתחיל באלף ומסיים בתף? ולמה הפיוט אל אדון מתחיל באלף ומסתיים בתף? ותיקנת שבת, תקנו אנשי כנסת הגדולה הפוך. למה לא לפי הסדר? יש רעיונות? מה זה האמירה הזו? מה זו התפילה? אמרתי אשרי יושבי ביתך. או אמרתי אל אדון כל המעשים. מה קורה במוסף שבת? תקנת שבת. למה אני מתחיל מהסוף? יש רעיון? רבותיי, יש כלל. האות א' מספרה 1. כשאנחנו כותבים את האות א', כמו שמחזיקים פה כמה בחורים את האות א' לעצמה, אנחנו קוראים לזה א', אבל בואו נקשיב למה שאנחנו אומרים. האות היא אות, היא כתובה. אבל כשאנחנו משמיעים לאוזנינו, אנחנו אומרים א', אנחנו אומרים א', למד ופה סופית. זאת א'. המשמעות של א' הפכה מ-1 להיות אלף. אותה אות. רק השמענו לאוזנינו. כלומר, כל אות ואות שאנחנו מתבוננים, יש לה עומק אין סוף. כי כל אות, כמו שראינו בדברי הזוהר, זה שעשוע של הקדוש ברוך הוא בבריאת העולמות. וכשאנחנו מוציאים את אותיות הכפילה מן הפה, אנחנו שותפים למעשה בראשית, בזה שאנחנו מקיימים בפועל את מעשה בראשית, בפינו ובלבבנו. זו תפילה. לכן, כאשר דוד המלך כותב את מזמור אשרי יושבי ביתך, מה הכוונה שלו? הכוונה שלו להוריד שפע של אין סוף, אור אלוקי, קדוש, טהור, מלמעלה, עד למטה. אותו דבר באל אדון. אבל בשבת במוסף שכחנו שהתפללנו שחרית, ובתפילת שחרית אמרנו ישמח משה במתנת חלקו. וחז"ל מביאים, על מה הוא שמח? על 1,000 אורות של קודש שנלקחו לישראל בחטא העגל, ובשבת הם חוזרים. ולכן איך הם יחזרו מלמעלה למטה? על ידי שאנחנו אמרנו אשרי, אמרנו אל אדון, ועכשיו מה? מחזירים בסדר הפוך. כי כשאנחנו העלינו למעלה את תפילתנו, האות האחרונה, מה היא? תו, נכון? ואחרון נכנס, ראשון יוצא. וכשאומרים תיקנת שבת רצית קורבנותיה, כל מוסף של שבת, בלי להבין ובלי לדעת, אנחנו מושכים על עצמנו קדושה בחזרה. זה צינור של שפע, זה האותיות. כמו שפה הרכבנו מילים מאותיות בודדות ויצרנו משהו חדש. יש לזה משמעות. ממילא, כשאנחנו מותרים בבקשה למעלה, כשאנחנו נדבר פה, מה שכותב הרב במקור מספר 6, בשמונה קבצים, אומר הרב, שתי שיטות הן לערכן של תפילה. השיטה המיסטית, כלומר הפנימית, והשיטה הרציונלית. בואו נראה, אומר הרב, הראשונה מבארת את קשר העולם עם האדם ועם תנועותיו כולם. רציונלי, הגיוני. אבל הוא מראה בעליל שהבעת הרצון הנפשי של האדם בהידבקו באלוהים הרי היא פועלת ויוצרת. בסדר? כלומר, יש פה יצירה, אנחנו יוצרים. במו פינו אנחנו יוצרים. קראתי מחקר, אני לא יודעת כמה הוא אמין, אבל עצם הרעיון הוא מעניין. קראתי מחקר שפרסם אותו ערוץ הידברות, אני מעריך שהם קצת יותר חקרו. שמה הם כתבו שהיה באנגליה מעבדה שעסקה בחקר הדיבור. אולי פה אני אעצור ואני אזכיר פסוק שאומר שלמה המלך. אומר שלמה המלך, הבל הבלים אמר קהלת. הבל הבלים הכל הבל. משמעות איומה. ופשוט הכל כלום. אבל זה לא בדיוק. אם כל אחד יניח את ידו מול הפה, וידבר, הוא ירגיש שיוצא הבל מפיו. לכן מובן הגמרא שאומרת שאלמלא הבל של תינוקות של בית רבן. ההבל הזה, הדיבור הזה, הרוח הזו, זו הרוח הממלא לה. זה חלק האלוקה ממה שיש בכל אחד ואחד מאיתנו. זה מקור האנרגיה הרוחני הגדול ביותר שיש לאדם. כוח הדיבור. ההבל שיוצא מפיו. לכן, כשאנחנו מוציאים מילה מן הפה, אנחנו יצרנו מציאות. אולי אנחנו מבינים עכשיו יותר בהרחבה מדוע החפץ חיים כתב את ספר שמירת הלשון. כי כל מילה יש לה משמעות. כל מילה יוצרת מציאות. יוצרת ממש. ובאותו מחקר, אין לי מושג איך הם עשו אותו, כי אני לא מבין בתחום הזה, אבל ביקשו מאנשים שאינם בני ברית לדבר מול מחשב, וגלי הקול נראו על גבי המסך. והם ראו גלי קול, יצרו שם צבעים, אין לי מושג. אבל הכל היה בערבוביה. ואחר כך, לטובת המחקר, זימנו מישהו שהוא בן ברית, יהודי, שידבר בשפה העברית. לא עושים כלום, רק מדברים. ואפלא ופלא, פילי פלאות. כשהוא אמר את המילה אור, גלי הקול שלו יצרו את האותיות אור על המסך. היה כתוב אור. וזה לא קרה בשום שפה אחרת. כי לשון הקודש, ראינו מקודם, אלה היו אותיות שהקדוש ברוך הוא משתעשע בהן. ויאמר אלוקים יהי אור. זה האותיות שהקדוש ברוך הוא השתמש כדי לברוא עולמות. אך שנאמרה, הצטרפה א' לו' ור' נהיה אור. כשאנחנו אומרים אור, אנחנו מחזיקים בכלי יצירתו של הקדוש ברוך הוא. ומקיימים את האור. זו משמעותה של מילה. זו משמעותו של הדיבור. זה כוחו של הדיבור. תראי בבקשה למעלה. תעלה עוד. עוד עוד. רק שנייה. כן. בואו תראו. רבי נחמן בליקוטי מוהר"ן כותב כך. עיקר התפילה תלוי בלב. מקור מספר 15 לפניכם. שישים כל ליבו עליה. דהיינו, שיקשר מחשבות הלב היטב לדיבור התפילה. אנחנו יודעים שכל עניין ודבר שאנחנו פועלים, יש לו שלושה מצבים. יש מחשבה, יש דיבור ויש מעשה. כל זמן שאדם רק חושב ומהרהר לעצמו, אין איש יודע שום דבר. זה נמצא במוחו, וזה השיח הפנימי של האדם עם כוחותיו, עם נפשו, עם ענייניו. אבל אדם לא יכול להישאר עם זה לבד. כי זו תחילת יצירה, והיא מחפשת את ההשלמה שלה. בין לטוב ובין למוטב. ולאחר מכן, לאחר שמתבשלת במחשבתו, העניין שהוא חשב עליו, תמיד לכל אדם יש חבר, אדם קרוב, שהוא מדבר איתו על מחשבותיו. והנה, ברגע שהוא מדבר, כוח המחשבה שלו מתלבש באותיות של לשון הקודש, והופך להיות כמעט מעשה. כלומר, מבחינה רוחנית, המצב כבר קיים. בחלק הפנימי של העניין הוא קיים. כל מה שנשאר זה הבגד, המעשה, הלבוש החיצוני. ולכן מובן יותר מה שאנחנו אומרים בערב שבת, בפיוט לך דודי. סוף מעשה במחשבה תחילה. המעשה מעיד על מחשבותיך. אם כך, מה שאומר רבי נחמן, שצריך לחשוב על מי? על התפילה. מה אני עכשיו עומד פה, בבית הכנסת, בית מדרש, בכל מקום שאני עומד להתפלל? מה אני הולך לעשות? ראינו מקודם בפתיחה. זו עבודה שבלב, זו עבודה. זה לא אמירה טוב, צריך לומר. זו עבודה פנימית. זה שיח שלך עם עצמך, עם בורא עולם, שצריכה לבוא לידי ביטוי בדיבור. ולא רק זה. זה שיח שלך כנברא בעל אחריות. אנחנו ברוך השם זכינו להימנות השומרי התורה והמצוות. ויש לנו תפקיד, ותפקיד אחראי ביותר. והקדוש ברוך הוא נתן לנו שלוש פעמים ביום את הזמן ואת היכולת ואת החובה, שהיא זכות עצומה, לקיים את מעשה בראשית. להמשיך את הקיום. המחדש בטובו בכל יום מעשה בראשית, זה הכוח הרוחני למעשה בראשית. אבל אנחנו צריכים להדביש אותו בגשמיות. זה התפקיד שלנו, לשמור על קיומו. לכן מה שאמרנו בתחילת הדרך, מלאכים יחפזון, וכילו רעדה יוחזון מפני יום הדין שלנו. כי אנחנו באים לדון. וכאשר אנחנו נזכה, כך קיומם מובטח. ואם לאו, העולם חוזר לתוהו ובוהו, הם בטלים ואינם. ממילא, תעלה בבקשה למעלה, עוד קצת, למקור מספר 16, נבין אולי קצת יותר את דברי הבעל שם טוב. הבעל שם טוב לא כתב מאומה, תלמידיו כתבו. ומובא בשמו בספר כתר שם טוב על התורה, ופרשת נוח. מעניין שבפרשת נוח מי שיעיין בספר ימצא שבתחילת פרשת נוח יש כמה דברים מהבעל שם טוב על פרשת נוח, ולפתע יש עשרות דפים שנקראים עמוד התפילה. מה הקשר? נוח, תפילה, מילה אחת, צוהר. מובא בשם הבעל שם טוב, אצלכם מקור מספר 16, צוהר תעשה לטבע. ככה נאמר בתורה. מובא בשם הבעל שם טוב, וזהו צוהר. מה זה צוהר? אור, תעבד לתבותה, כך מתרגם האונקלוס. כלומר, מה זה צוהר? אור. טוב, בפשט, תעשה אור, שיהיה בטבע. ממשיך על אבא, בשם הבעל שם טוב, אמר רבינו הכוונה לבעל התניא, בשם הבעל שם טוב, דתיבה הם אותיות התפילה. גם נשים לב, בעברית, מילה ותיבה. אלה מילים נרדפות. זה אותה משמעות. לכן ממשיכים ומביאים בשם הבעל שם טוב, וצוהר תעשה לתיבה, שצריכים לעשות שהאותיות יהיו מהירים. יש אור, לא? צוהר תעשה לתיבה. תאיר את האותיות שאתה מוציא מפיך. הוא ממשיך ומובא בשם הבעל שם טוב, והיינו, כאשר הם באים בהרגש פנימי. איך יכול לבוא הרגש פנימי? ממה אני מתרגש? רק ממה שאני מתבונן. אם לא, הכל חולף ועובר, ואני לא מרגיש. לכן נמשיך פה ומובא בהתבוננות. וזהו עניין לתשעת אבנים שיעירו. זה עבודה, ליטוש. זה להתבונן, להסתכל, ולא רק לקרוא ולעבור עוד שורה ועוד שורה. כי יש לנו אחריות על הכתפיים. בואו נמשיך הלאה, וממשיך ואומר בשם הבעל שם טוב, בוא אתה וכל ביתך אל הטבע. מכאן מובא, ושלושה אותיות בונות שישה בתים. זה מובא בספר יצירה, כן, כמו אותיות צוהר. תקחו את האותיות צוהר, צדי, הברש. כל אחת לבדה, צדי, צדי, הבה, ורש לרש. אבל כשמחברים אותם, אז מצוהר גם נהיה הצער. אותם אותיות. אבל הפוך לחלוטין, צוהר זה אור, וצר שיהיה על שונאי ישראל. ולכן ממשיך פה מובא בשם הבעל שם טוב, שיש לו שישה צירופים, וידוע בקבלה, רבי מפי רבי ממורנו הבשט, שבצירוף הזה שלושה עיקרים ושלושה מסתעפים. פה הוא התייחס רק לעיקרים, והעיקרים הם הצר, רצה מוכר לכם בתפילה? כל 18. בשבת, וצא, בברכת המזון. וצוהר. אותם אותיות. מי שינה את המציאות הגשמית? האדם. אותו דבר מובא במקום אחר את הבעל שם טוב, ובעוד מקומות, על פי פנימיות התורה, שנגע ועונג, זה אותם אותיות. ועונג קרה לשבת. ונגע צרת אם יהיה באיש. מעשיך יקרבוך, מעשיך ירחקוך. אותם אותיות. הכל בידיים שלנו. איך? בתפילה. כי אנחנו, בלי משים לב, משחקים באותיות. ואומרים מילים. ויוצרים מציאות. אולי זה, יש איזה פתגם כזה עממי שאומר, תחשוב טוב יהיה טוב. יש בזה משהו. כי המחשבה הטובה מתחילה בראש. אבל היא צריכה לבוא לידי דיבור ועשייה. תחשוב טוב יהיה טוב. בוא תעלה בבקשה למעלה, לא נמשיך פה. הלאה עוד. עצור רגע. הלאה. לא, לא, תראה שנייה למטה. תראה, כן. עצור כאן. יש עוד מקור אחד שאני רוצה שניכנס אליו. בספר דניאל כתוב, המשכילים יזהירו. כזוהר הרקיע ומצדיקי ערבים ככוכבים לעולם ועד. וספר תיקוני הזוהר שמיוחס לרשב"י אומר כך, והמשכילים, מי זה המשכילים? לא אלה שרכשו השכלה אקדמית. בשיטת רשב"י, המשכילים זה משהו אחר. אתם יודעים מה? אומר לכם בשמחה, אנחנו. ובואו נראה. אומר רשב"י, והמשכילל אילן סבבן, השפתיים שבני האדם, דיתמר בהון וסבתותינו שבח. שאנחנו משבחים לבורא העולם, אנחנו נקראים משכילים. כי זה באמת השכל האמיתי, להכיר בבורא העולם ולשבח אותו. על מה? שנתן לנו את הזכות להיות שותפים למעשה בראשית. ממשיך הרשב"י ואומר, אותיות ובהון. מזהים את האותיות, רבותיי? איזה אותיות אלה? של השפה העברית. מחולקים לחמש מוצאות שיש לנו בגרון, בדיבור, גרון, חך, לשון, שיניים, שפתיים. ואם ככה, ממשיך ומביא רשב"י, דמשמשין בפומה בכל מקום. ועטוון ובהון וחיתוך דיבורה דצלותה לשבחה למלכה. כשאנחנו עומדים ומשבחים לקדוש ברוך הוא על ידי התפילה, אנחנו קרואים משכילים. אז זה הפסוק בדניאל. ואם נמשיך הלאה, נראה מה שמביא רבי חיים ויטל בספר פרי עץ חיים על עניין התפילה. תגביה קצת בבקשה את המסך. אומר הרב, הנה, כל תפילה היא בעולם העשייה. כי אנחנו בעולם עשייה. לא תוהו ורעה לשבת יצרה, אשר ברא אלוהים לעשות, אומר הפסוק. אנחנו בעולם שצריך לעשות. אנחנו לא בעולם מחשבה, אנחנו בעולם עשייה. הוא ממשיך הלאה הרב ואומר, כמו שכתוב, תפילה לעני כי יעטוף. יש לי שאלה לכולכם. יש לכם רעיון? אם אני אומר לכם עכשיו ככה, כי זמני הולך ומתקצר, שהמילה עני זה ראשי תיבות. יכולים לחשוב על איזה משהו ביהדות שראשי התיבות שלו זה עני? יופי, ברכה, על נטילת ידיים. תפילה לעני כי יעטוף, ונראה, אנחנו נקצר ונגיע לסוף, מה הקשר? תפילה לעני כי יעטוף, אומר הרב, שהוא בחינת המלכות, גילוי של המלכות של הקדוש ברוך הוא בעולם המעשי. הוא ממשיך הרב ואומר, וענייה ששואלת ומתפללת, זה מונח קבלי, לא נפרש אותו, שייתן לה חסרונה. ואיך חסרונה יתמלא? על ידי התפילה. כי היא ענייה. היא שואלת ומבקשת שמישהו יזין אותה ברוחניות, שייצור, שיקיים את הקיים. הוא ממשיך הרב מוערכו ואומר, שייתן לך חסרונה וסימן ואני תפילה. מי מתפלל, לפי דברי הרב פה, מידת הנהגת הקדוש ברוך הוא בעולם שנקראת מלכות. היא מתפללת ומחכה לקבל את חסרונה על ידי התפילה. הוא ממשיך הרב ואומר, כי אני היא המלכות, ולכן כל לשון תפילה שבתורה נזכר בלשון שפיכת נפש. אשפוך לפניו שיחי, צרתי לפניו תרי, נגיד. זה, לשפוך את הנפש, זה אומר לקחת את הכוונה שבלב, אחרי שהתבוננו והתרגשנו, כמו שראינו בשם הבא השם טוב. והכנסנו את עצמנו למובן שכל עוד ועוד שאני רואה בסידור, זו יצירה. זה כלי מלאכתו של הקדוש ברוך הוא. לכן, אנחנו נדלג על דברי מוערכו כאן ונעבור למקור 24 במקום אחר, שבו אומר הרב דה, כי כאשר עלה בחפץ האין סוף, הקדוש ברוך הוא התברך, להציל ולברוא וליצור ולעשות. ארבע עולמות שכולם מדברים עליהם בחסידות, הצילות, בריאה, יצירה ועשייה. אומר הרב, כלול מארבע עולמות, כן אביה, איך, מה עשה? כולנו יודעים, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. ויומר, אלוהים יהיה אור ויום. כלומר, ירידה של האותיות שראינו אל העולמות הללו מלמעלה למטה, עד אלינו ממש. וזה מה שאנחנו, תרים למעלה בבקשה. תעצור בבקשה, הרמב"ן, כשהוא מתייחס לדברי ספר יצירה, הוא אומר על האותיות שלנו, שחזקתם ביד, על האותיות של לשון הקודש, אומר הרמב"ן בפירושו הספר יצירה, הוא אומר את הדברים הבאים. יש בלמד בית נתיבות, כך ממשיך המשנה הראשונה בספר יצירה, אז אומר הרב הרמב"ן, הם 10 ספירות ו-22 אותיות, בלי האותיות הסופיות, שזה מנצפח נביאים, תקנום לא ניכנס לזה. המנצפח צופים אמרום, על כן אליו בחשבון. הוא ממשיך הרמב"ן ואומר, ואף על פי שאמרנו שהעשר ספירות בכלל האותיות הן לא אותיות, אלא הן דרכם מתגלים האותיות. כי הן פנימיותם, והן דבר נעלם בכללות האותיות, ויוצאות עמהן בשביל אחד בעלמה אחת ברוח ובגוף. לכן אנחנו לא מרגישים, כי אנחנו לא מתבוננים. בשבילנו האותיות אנחנו רואים רק גוף, צורה, זהו. כי אנחנו לא מתבוננים מה יש בצורה. יש פה חבר'ה שלמדו כתיבת סתם, או קצת יודעים? ממה מורכבת האות א'? שני יהודים וו'. 26? שם הוויה? זו דוגמה קלה. חף ולמד, ממה מורכבת? סליחה, עוד למד, ממה מורכבת? חף ובב. שם הוויה? 26? ועוד ועוד ועוד. אם רק להתבונן, לא לצורה, אלא לתוכן, חושבני, שכשאנחנו נעמוד בתפילה, אנחנו נעשה מה שהגמרא אומרת, חסידים ראשונים היו מקדימים שעה לפני התפילה. אז לא שעה, רבע שעה. תפתח את הסידור, תסתכל מה אתה הולך לומר, תתבונן רגע, תחשוב. התפילה היא אחרת, כי אני מבין את המשמעות של האותיות הללו. הלאה, תרים בבקשה למעלה, נדלג על זה. עוד, אופס, זהו. אני רוצה רק להראות לכם, וזה אנחנו נגיע לשלב הסיום, שאמרנו על נטילת ידיים, אני פה הבאתי לפניכם דבר שהתלבטתי מאוד, נכון, התלבטתי מאוד, אבל החלטתי רק להראות לכם, כי אני לוקח את כל הדפים חזרה. אבל אני רוצה שתבחין. מה שאנחנו הולכים עכשיו לראות, זה חלק המעשה. לא מחשבה, אלא מעשה, אין פה דיבור בכלל. וככה מובא בסידורי רבנו הרשש, שמתבסס על יסודות שאר הכוונות של רבנו הארי. תפילה לעני כי יעטוף, על נטילת ידיים. כשאנחנו מדברים על נטילת ידיים, אנחנו מדברים על נטילת הידיים של שחית, שבו האדם קם משנתו, כאשר בלי לדעת ובלי לחוש הוא היה כך וכך שעות. אפשר להגיד אולי לשבח שבחורי הישיבה כאן, שאתם מעט שעות יש בכם 1/60 שבמיטה, כי אתם ממעטים לישון, אבל לא משנה, יש בכם, בכל אדם ואדם, כשהוא ישן 1/60 שבמיטה, וכשהוא מתעורר יש לו רוח דמסעבותה, רוח לא נקייה, שנבע מהמציאות של 1/60 שבמיטה. ומישהו מרגיש בבוקר כשהוא קם שהוא היה משהו שקרוב באיזה רמז למיטה? לא חושב, כי שוב אנחנו לא מרגישים, אנחנו לא מתבוננים. לכן אנחנו נותנים 3 פעמים ידיים לסירוגין. אני רוצה פה, אתה תשים לב לאט לאט, אני לא הולך להגיד שום דבר, לא מסביר שום עניין, רק תתבוננו רגע, תתבוננו מה כותב רבנו הרשש על יסוד דברי רבנו הארי הקדוש, מה אדם צריך לחשוב לפני שהוא נותן ידיים ובשלב הנטילה, בלי להוציא מילה מהפה. אוקיי? תרים בבקשה למעלה. למעלה, לא, פוך, תרים את המסך. שימו לב. קודם כל, כוונת הספל. יש לך נטלה. זו מציאות. אבל מה היא מתקיימת? מאותו ניצוץ אלוקי שמחיה אותה. מה זה? האותיות שלה. שימו לב. ייקח בידו הימנית את הכלי שנקרא אנטל, נטלה. כן? ומה זה? מה מחיה אותו? שם הוויה ואדנות. מזה יש ספל. מזה הנטלה קיימת. מהייחוד של היוד והאלף והאב והאבב והדלת והנון והאב והיוד. בזה יש ספל. אנחנו באים, נענה, לוקחים את הסז. חבר'ה, שימו לב. לקחת ביד משהו שמה שמקיים אותו זה שם הוויה ועדנות. ממשיך רבנו הרשש וכותב שזה מה שהאדם צריך להבין כשהוא נוגע בנטלה. תעלה למעלה בבקשה. כוונת המים. אתה פותח את הברז. יובי, ברוך השם, שילמו למקורות או לגיחון פה בירושלים. אבל המים, מה זה? מה זה מים? תרים בבקשה למעלה עוד קצת. שימו לב. כל האותיות של השפה העברית. אתם רואים? כאשר לכל אות יש לה אותיות. יוד זה גם היוד הגדולה לבד. אבל היוד יש לה ו' וד' וכו'. תרים עוד בבקשה למסך הבא. עצור. שימו לב. כל האותיות בעברית. בשפה העברית, כולם. תעלה עוד למעלה. עצור שנייה, רד טיפה למטה. דוגמה. א', מה זה א'? היא הייתה יחידה, נשמעת א'. תגידו לי, רבותיי, זה לא א'? זה גם א', נכון? וזה הלמד של א'. לא כך? זה ההתפשטות. זה השפע שיורד אלינו, על ידי האותיות, על ידי המילים. תעלה בבקשה עוד למעלה. תראה טיפה. שכל זה ביחד, כל האותיות עם השמות שלהם, נטילה. עוד לא עשינו כלום. רק אחזנו בספל, פתחנו את המים. תמשיך הלאה בבקשה למסך הבא. ועכשיו אנחנו מתחילים בתהליך העשייה. טוב, אז לקחתי פעם ראשונה על יד ימין. צריך להעביר את הספר לשמאל, להעביר לטול לימין, בסדר. אבל תשימו לב, יד ימין. מה זה יד ימין? תעלה קצת למעלה. יד ימין, אדם צריך לחשוב על השמות הללו. זה יוד, כ, וו, כשם הוויה. במילוי, שפע, יורד. לא מצומצם בארבע אותיות לבד. אותו דבר מקביל לו, יד שמאל. אבל שם, שימו לב, יש עוד שפע. תעלה עוד קצת למעלה, השלישית והרביעית, החמישית והשישית. תעלה עוד, מסך הבא. השפשוף של הידיים. כל שפשוף צריך לעשות עם זה משהו. כל פעולה יש לה משמעות רוחנית. כל דבר ודבר. תעלה הלאה למסך הבא. עוד. הנה בבקשה, שימו לב. חיבור וייחוד של העולמות כולם. אני שעומד מול הכיור ונוטל ידיים עכשיו. איזה כוח הקדוש ברוך הוא נתן לי. איזה חובה ואיזו זכות יש לי בידיים. תעלה בבקשה למסך האחרון. מסך האחרון. תעלה עוד. לכן, אחר הנטילה, תמשיך הלאה. ולסיכום. אני פה הבאתי לסיכום את דברי הנפש החיים, ואני רוצה להקריא לפניכם. והעניין, שעבודת התפילה היא במקום עבודת הקורבן. זה גם מחלוקת רמב"ן, בעניין הזה של התפילה. וכמו שעניין הקורבן היה להעלות נפש הבהמה למעלה, לא הבשר, הנפש. ממשיך הנפש החיים ואומר, וכל עיקר הכפרה היה תלוי בזריקת הדם, הוא הנפש. וכן הקטורת, המורים עיקרם היה לכוונת העלאת הנפש. כן עיקר עניין התפילה הוא, להעלות ולמסור ולדבק נפשו למעלה. וכל אחד מאיתנו יכול. אתם יודעים למה? כי אנחנו עושים את זה. אנחנו מתפללים. שלוש פעמים ביום. כל מילה שאנחנו רואים בתפילה, הקדוש ברוך הוא מחבר אותנו אליו. תלוי בנו, לעובדו בכל לבבכם, בכוונה הראשונית, במחשבה, בהתבוננות, לקראת מה אני הולך. כי כוח הדיבור של האדם נקרא נפש. כמו שכתוב, זה ספר בראשית, והיה אדם לנפש חיה. וזה מה שהבאנו בשם האונקלוס לרוח ממלל. כן נראה לעין, שכל דיבור שהאדם מוציא מפיו, יוצא מפיו רוח והבל הלב. והדיבור הוא עיקר נפש האדם, שזה יתרון האדם אל הבהמה. אם כן, כל תיבה יוצאת מפי האדם היא כוח וחלק נפשו. חלק אלוהה ממעל שקיבלנו. תעלה בבקשה למעלה. היא רצון שהתקבלו תפילתנו באהבה ורצון לפני אדון כל, שיהיה לנו גמר חתימה טובה, שאתם הולכים להתפלל בימים הקרובים, תפילות שחרית, מנחה, ערבית, מחר, יום חמישי, יום שישי, עוד לפני יום כיפור. תעשו את האימון הזה. תיקחו חלק מן התפילה. קשה לעשות הכל. חלק אחד, תתבוננו בו. תסתכלו על האותיות. תראו את הקדוש ברוך הוא באותיות. תראו אותו קורא לכם. הוא אומר לכל יהודי ויהודי, פתחי לי, אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי, שראשי נמלא טל. גמר חתימה טובה לכולם.